רבותיי, אני רוצה היום להתרכז בדברים שקשורים לדמות של רבי שמעון בר יוחאי בהקשר של יום הדהילולה שלו שיהיה מחר. ארבע ערב, ולקשור את הדברים ממש לשלב שבו אנחנו עסוקים בשיעורים הרגילים שלנו. אני רוצה לנסות לעסוק בשלוש נקודות. נקודה ראשונה היא הבירור של המושגים האלה נגלה ונסתר. אנחנו פעמים רבות כשדיברנו על חלקי התורה השונים, אז דיברנו על זה שבתוך תורת השם המאוחדת יש חלקי תורה שונים. ועד היום הדגשנו שחלקי התורה השונים הם הלכה ואגדה. הלכה ואגדה. הלכה זה הצד המעשי, הגלוי, והצד האגדי, החלק של האגדה, הוא החלק הנסתר. אבל במושגים נגלה ונסתר פחות התעסקנו. הסברנו קצת למה זה נגלה ונסתר, פחות התעסקנו. רבי שמעון בר יוחאי ודאי נתפס אצלנו כאחד מהדמויות המופלאות שככה העלו את עם ישראל קומה בחשיפת הנסתר, בכתיבת הנסתר, בכתיבת הזוהר. ואז ניגע בנקודה הזו של נגלה ונסתר באופן עמוק. נקודה שנייה שהייתי רוצה לדון בה היא, האם יש קשר? ואם כן, אז מהו הקשר בין החלק הזה של התורה, של הנסתר, לדור עקבתא דמשיחא? דור עקבתא דמשיחא, דור גאולה, האם יש קשר? וכמובן שיש, אם כן, מהו הקשר? דברים קשורים מאוד מאוד לנקודה שלה הגענו בסוף שיעור שעבר. וכמובן, כתוצאה מכל הדברים האלה, להבין למה ל"ג בעומר זה יום הדהילולה, במובן הזה שזה יום שכביכול אנחנו עצובים על פטירת הצדיק, אבל אנחנו קפצנו מדרגה איתו. אנחנו זינקנו כתוצאה מהדמות המופלאה הזאת והתורה שאותה הוא העיר לעולם, הפיכת דברים נסתרים לקצת יותר נגלים, לא היו כתובים, כתב אותם, ועם ישראל מזנק קדימה בעקבות הדבר הזה, ולכן זה יום של שמחה, יום הדהילולה. מעבר לסיבות הנוספות שהפסיקו למות תלמידי רבי עקיבא וכו' וכו'. אם כן רבותיי, בואו נתחיל דבר דבר לאשורו. נגלה ונסתר. קודם כל בואו נחבר את הדברים למה שדיברנו עד היום. האם המושגים נגלה ונסתר וחוץ ופנים הם מושגים שווים? נגלה ונסתר וחוץ ופנים. מה מקביל למה? חוץ מקביל לנגלה, ונסתר מקביל לפנים. אז במובן עמוק, בוודאי שכן, שהדברים האלה מתאימים. בוא ניתן לזה עוד איזשהו פירוט. כל דבר שהוא פנים, הוא תובע מהאדם לעשות עבודה, כי הוא לא על פניו, הוא לא בחוץ. וכדי להגיע פנימה, אני צריך לעבוד. התנאי היחידי שאני נדרש אליו, הוא לדעת שיש משהו בפנים, כי על פניו לא רואים אותו בחוץ. אני צריך לדעת שהוא בפנים, ואז אני עומל קשה ומגיע פנימה. אם אני לא יודע שיש פנים, אז אני לא עובד, ואז יכול להיות שאני נשאר בחוץ. אבל באופן מאוד מאוד ברור ושיטתי, כדי שאני אדע שיש דבר בפנים, אני צריך להגיד אותו בחוץ. נכון? כי אם אני לא אגיד אותו בחוץ, אני לא יודע שהוא בפנים. ואם אני אגיד אותו בחוץ, אז הוא כבר נהיה חוץ. אז מה? אז אין פה פנים. אז אני קצת הסתבכתי. אם אני יודע שיש דבר מסוים עמוק בפנים, אני צריך לדעת שהוא בפנים. כדי לדעת שהוא בפנים, אני צריך לדבר עליו בחוץ. כדי שאני יודע שיש לי מה להעמיק. אבל אם אני אדבר עליו בחוץ, אז כבר דיברתי עליו בחוץ, אז מה יש לי עוד להעמיק פנימה? איך אני עושה את הדבר הזה, שאני מדבר על משהו פנימי בחוץ, ואני לא מאבד את הפנימיות שלו? ולכאורה פנים וחוץ זה סותר. אם זה חוץ זה לא פנים, אם זה פנים זה לא חוץ. אז איך אני עושה את זה? בשביל זה באו ענייני האגדה. וזה הרחבנו פעם באחד השיעורים, שענייני האגדה הם כיסויים לתכנים שבתורה, לרעיונות אלוקיים, לדברים שהקדוש ברוך הוא רוצה שיופיעו בעולמו, אבל הם עטופים בכל מיני לבושים כאלה, כדי שמצד אחד נדע שיש עוד משהו בפנים. ולמה הם לא נשארים סתם כמו סיפור, כמו ענייני הלכה רגילים? הרי ענייני הלכה זה העניינים הגלויים. ענייני אגדה זה בעצם דברים עטופים שהם עוטפים את הפנים. אז מצד אחד יש לי סיפור בחוץ, יש לי איזה משהו, איזה לבוש, אני יודע שיש פה משהו, אבל הפנים עדיין מוסתר. למה עשו את זה? כדי להתגבר על הבעיה שתיארנו קודם. כדי שנדע שיש פה משהו פנימי, בלי לפגוע בפנימיות שלו, היו צריכים לקחת אותו, לעטוף אותו באיזה לבוש, וככה להודיע על הצורך להעמיק פנימה, מבלי לפגוע בפנימיות שלו. זה ענייני אגדה. עכשיו בואו תגידו לי, למה לא לקחת את התכנים הפנימיים האלה, ולגלות אותם בחוץ ישר, מה הבעיה? כי כנראה שיש דברים שלא הגיע העת לספר אותם, הם עוד לא מתאימים, הם צריכים לעבור איזושהי הדרגתיות בגילוי שלהם, לכן זה לא יכול להיות פתאומי. ולכן אולי יש הדרכה של חז"ל, שדברים שאתה אומר בעל פה, אתה לא רוצה לכתוב אותם. זה דברים שאתה כותב אותם. זה מין איזושהי הגנה כזאת. מה שצריך לעבור בדיבור, צריך לעבור בדיבור. ואם הוא עובר בדיבור, אז הוא צריך לעבור ישירות, רב מפי, תלמיד מפי רבו, כדי שהדברים יהיו מדויקים, וכדי שהם יבינו את כל הניואנסים, ואת כל הדיוקים. כי אם אתה כותב, אז מחר יבוא מישהו ויקרא, ויפרשן מה שהוא רוצה, וזה עלול לאבד את כל הדייקנות שיש בפנים. אז עד כאן נאמר כך, שנסתר ונגלה, זה תכנים שונים בחלקי התורה השונים חלק של תכנים אחד הוא גלוי, הוא מעשי, הוא מיידי, הוא פרקטי. יש מה להעמיק בו, אבל העומק שבו הוא עומק גלוי. ויש את התכנים של התורה, שהם תכנים פנימיים, שהרעיונות של התכנים האלה הם תכנים עמוקים, אלוקיים, בדרך כלל הם ארוכי טווח, הם נותנים כיוון לכל המהלך הכללי שעם ישראל הולך אליו. קשור לשאלה השנייה שאני רוצה לגעת בה, האם יש קשר בין ענייני הנסתר לחזון נקבת דמשיחא. כן? אבל זה עניין הנסתר. הנסתר הוא מוסתר בכוונה. הוא מוסתר בכוונה כי הוא צריך להתגלות בזמן שהוא יכול להאיר את המציאות בה. ואם דבר מתגלה לו בזמן, אז הוא בכלל לא נקלט, אז הוא בוסר מבחינת היכולת לקלוט אותו. איך נדע שיש דבר פנימי? יש את ענייני האגדה. יש גם מובן פשוט לענייני האגדה. יש גם מובן סיפורי. כן? המושג הזה של לבוש הוא בעצמו מושג פנימי. יש לו היקש כמובן לעולם המעשי שלנו. כן? יש גוף ויש לבוש. אז מה תפקידו של הלבוש? לחסות על הגוף. אבל מה העיקר? הגוף בעצמו, זה העיקר. אז למה לחסות על העיקר? כי יש כל מיני סיבות שצריך לחסות עליו, אבל זה לבוש. חייבים את הלבוש. יש גם משמעות ללבוש כשלעצמו. הלבוש גם יכול לתת צבע וטעם לגוף בעצמו. אם אני לובש דבר מסוים, אז אני ככה. אם אני לובש דבר מסוים, אז אני ככה. לפעמים, כתוצאה מהלבוש והגוף, החוץ והפנים, הנגלה והנסתר, יכולים להיווצר בעיות. יכולים להיווצר בעיות ברמה של זה שהלבוש איננו מעיד על הפנים, על הגוף, על מה שמתחת. אבל רשב"י, כפי שנראה בעזרת השם בפסקה שלפניכם, רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, הוא כתב משנה שלמה שזורה שהיא כולה ניסטר אחד גדול. זה תרתי דסתרי. הוא כתב, אז זה כבר לא ניסטר. אם הוא כתב, אז זה כבר לא ניסטר, אז זה כבר גלוי. כל אחד יכול לפתוח ולראות מה זה. כן. בגלל זה כתב הרשב"י את אחד מהפסקאות האלה שעוד קצת אפשר להבין. נראה את זה לאט, לאט, לאט. אולי מראש חשובה ההקדמה לזה שהכניסה לעולם הניסטר היא מותנית בהרבה תנאים, בהרבה זהירות, בהרבה בשלות של עולם הנגלה. לא, הנושא שלנו כל כך רק חשוב לציין את זה מבחינה חינוכית, שהכניסה צריכה להיות מאוד מלווה, מאוד מודרכת. אבל קפיצה לתוך העולם האינסופי הזה שרשב"י כתב. אז תראו, אנחנו עומדים להיכנס עכשיו לאיזה קטע שכתב רבי שמעון בר יוחאי בזוהר בפרשת בעלותך. ורשב"י כתב את זה כלפי הטעות הגדולה ביותר שעלולה להיווצר מהשלבים של גילוי הניסטר. עכשיו שימו לב רבותיי, בואו נעשה את זה מסודר שיהיה לנו בראש. החלק הנגלה בתורה זה החלק ההלכתי. דיברנו על זה שיעורים רבים. החלק המעשי, החלק האגדי, אני מכניס פה את כל מה שכבר למדנו, החלק האגדי הוא לא נקודה, הוא לא ממוקד, הוא כללי, הוא מקיף, הוא עוסק בחזון, הוא עוסק בהכוונה הכוללת. זה הניסטר. החלק של התורה שהוא פנימי, שהוא נסתר, הוא בעצם אומר לאן העולם הזה צריך ללכת. מהו רצונו של קודשא בריך הוא בעולמו? איך הרצון הזה הולך ומופיע בעולם, הולך ומופיע ומתגלה? זה הניסטר. עטפו אותו, את הניסטר הזה, במלבושים. עטפו אותו ב... כן? בלשון שלנו, אגדת. הרבה פעמים הבאנו גם לזה דוגמה, אתם זוכרים הגמרא בברכות, רבי עמי ורבי אסי, הבאנו לזה דוגמה, איך מאיזה סיפור מוציא הרב זצ"ל בעיניה הערה מוסרית גדולה גדולה שקשורה לדרך שבה מחנכים את העולם, איכות או כמות. את זה הוא הוציא מסיפור על איזה שני חלות, כן? ריפתא דירובה, מה עושים קודם, על מה מברכים, הועיל והתעבד במצווה אחת, אני עבד במצווה אחרית. אז זה היה עטוף. יש צדיקים מיוחדים, 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 שיש להם יכולת לצלול פנימה, בתוך הלבוש, להיכנס לדבר בעצמו, ולהתחיל לאט 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 לגלות את הפנים. אז רשב"י, רב שלום אורחי, עשה צעד מאוד גדול. הוא לקח את מה שעד אז היה נאמר מפה לאוזן, לא היה נכתב. הוא כאילו טיפס קומה משמעותית מאוד בדרך של כל העולם הפנימי הזה, של כל הרצון האלוקי הפנימי הזה, בדרך אל הגילוי. כי העולם הזה צריך להגיע אל ייעודו. ייעודו זה גילוי בפועל של מה שהשם רוצה. אבל מה שהשם רוצה, בהתחלה הוא נסתר. כי אם מה שהשם רוצה יתגלה לא בזמן, אז המציאות לא תוכל לסבול אותו. למשל, הרי הגילוי השלם של קודשא בריך הוא בעולמו, חייב להיות בארץ. למה? למה הוא חייב להיות בארץ? כי אין משמעות לגילוי של קודשא בריך הוא בעולמו בחוץ על הארץ. בחוץ על הארץ אין לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. דיברנו על זה פעם. דלת אמות של הלכה במובן הזה שאין חיים בחוץ לארץ. אין חיים בחוץ לארץ. יש בית מדרש בחוץ לארץ. יש הציבי לך ציונים בחוץ לארץ. אז האם הרצון האלוקי יכול לקבל, יכול לבוא לידי ביטוי שלם בחוץ לארץ? לא. זאת אומרת שכל הניסטר לא יכול להתגלות בחוץ לארץ. הוא חייב להתגלות רק במקום איפה שהאפשרויות לגלות את שם שמיים באופן שלם הם ברות האחי. למשל, עוד פעם ברמז לשאלה האם יש קשר בין ניסטר לעקבתא דמשיחא, לדור של התחייה, לדור הגאולה. נגיע לזה אחר כך. בסדר? אז רשב"י הלך, לקח את כל האמירות, כתב. זה כבר נהיה נגלה. כן, נגלה כזה שעוד אף אחד לא יכול. עדיין המון 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 לבושים. עדיין המון עטיפות, עדיין המון המון חסימות. אבל כבר משהו כתוב, גלוי, כל אחד יכול לגעת, לגשת. אחד מהסכנות היותר גדולות בכתיבת הניסטר תהיה מה? זה שעכשיו הוא גלוי לכל. וזה שהוא גלוי לכל, מה זה יכול לגרום? מה זה יכול לגרום? הבנה מעוותת של הניסטר הזה, נכון? כנגד זה יוצא רשב"י. אני, רשב"י, אני כתבתי? אני מודע לסכנות? עכשיו בואו תראו. בואו נראה את הדברים רבותיי לאט לאט. אומר רבי שמעון בר יוחאי כך. רק תעקבו איתי בפנים רבותיי, השפה גם ככה היא לא קלה. רבי שמעון אמר, וי להוא ברנש, אוי ואבוי לאותו אדם. דאמר, דהאורייתא, שזאת התורה, אתה לאחזה סיפורים באלמה, ומילין דהדיות. זה הכותרת, זה היעד, כלפי זה, זה מופנה. אוי ואבוי לאותו אדם שחושב שהתורה היא נתפסת ככה בצורה פשוטה וגלויה. גם הדברים הגלויים שבתורה, גם המצוות הרגילות של התורה, אוי ואבוי לו לאדם שהוא חושב שהסיפורים של התורה והמילים של התורה זה בעצם זה התורה. דעי האחי, שאם הוא היה צודק, אותו אדם שחושב שהתורה היא מה שאני קולט, אפילו בזימנדה, אנא נניח לי למה בדורייתא במילין דהדיותי, ובשבח היתר מכלו. אם זה נכון, ככה שהדברים הם פשוטים, ומה שאני מבין גם בהיגיון שלי, זה האמת הפנימית של התורה. מה, אני יכול לכתוב תורה, אני יכול לייצר תורה, אני יכול גם להגיד דברים יותר חכמים ממה שכתוב. אילה אחזה מילה באלמה, אפילו אינון כפסירי דאלמה התבנאי ומיל אני להן יתר. אני יכול גם להסתכל בכל מיני דברים אחרים, בחוכמות אחרות, ולהגיע לדברים אולי חכמים יותר. חוכמה בגויים תאמין. אז הוא טיפש אותו אדם שחושב ככה, כי לפי זה מהר מהר הוא ימצא את עצמו בכל מיני מחשבות, כאילו זה הגיונות אנושי. אי האחי, נאי זילה בתראיו, ונעביד מיניו אורייתא כהיגם. בוא נלך אחרי אותו אדם, אחרי אותו ברנש, שחושב שהכל מה שהוא הבין זה התורה, ושכל הסיפורים זה הפשט, זה הסיפור, זה עצם הדבר. כמו אדם שחושב שהאיפור, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הלבוש, זה האדם. נכון שיש ללבוש השפעה על איך שאדם נראה, אבל זה לא מעיד על הפנים, זה ודאי לא אותו דבר. אומר רשבי רבותיי, אלא כל מילין דאורייתא. מוריי ורבותיי, כל מילה, כל מילין דאורייתא, מילין אילאין אינון, ורזין אילאין. כל מילה בתורה, כל דבר בתורה, כל סיפור בתורה, כל משהו מתורה שהיא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז כל מילה, כל דבר, כל אות, כל ציווי, כל פסוק, הכל זה דברים נשגבים, נסתרים. איי, אברהם אבינו מכניס אורחים. נכון, זה לבוש. נכון, יש משמעות למה שאני מבין, אם אני מבין שמה שאני מבין זה לבוש. אם אני מבין שהתורה כולה היא הרצון האלוקי של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישב וכביכול צמצם וייצר לנו איזה משהו שהשכל האנושי יכול לגעת בו ולקלוט אותו, אז אני מבין שאני נוגע פה משהו, אבל הדבר הזה שאני נוגע בו הוא אינסופי, הוא סודי, הוא פנימי, הוא רזי. אלא כל מילין דאורייתא מילין אילאין אינון ורזין אילאין. עכשיו הסבר רבותיי, דברים מופלאים. אומר רבי שמעון בר יוחאי כך, תחזי, בואו ראה, אלמה אילאה ואלמה תתאה בחד מתקלה התקלו. באמירה אחת נאמרו. זאת אומרת, יש את העולם העליון, יש את העולם התחתון הגלוי המעשי שלנו בני האדם, ושני העולמות האלה, זה כנגד זה, הם תוצאה של הדיבור האלוקי. יש לקדוש ברוך הוא מערכה שלמה בשמיים, מערכה שהיא על עולם הזית, מלאכים ורוחות ונשמות ומלאכה עליונה, ויש את העולם שלנו. שני העולמות, העולם העליון והעולם התחתון, שניהם הם תוצאה של הוא אמר ויהי. הלאה. ישראל לטעתה, שימו לב, העולם הזה, דבר שדיברנו בו פעמים רבות, העולם הזה, ייעודו, מגמתו, תפקידו, לגלות שם שמיים. אז כשאתה אומר לגלות שם שמיים בעולם, מה אתה בעצם אומר? ישראל. כי עם זו, יצרתי לי, תלתי לספר. אז ישראל, הם הזכות קיום של העולם הזה, העולם התחתון, מלאכי אילאי לאילה. בכל מקום, בכל עולם, יש לקדוש ברוך הוא שלוחים. בעולם הזה זה ישראל, בעולם העליון זה המלאכים. מלאכי אילאי כתיב בהוא, עושה מלאכיו רוחות. המלאכים העליונים הם תוצאה, הם בשעת הדנחתין לטאטה, כשהמלאכים העליונים רוצים לרדת פה לעולם הזה, מתלבשי בלבושה דהי אלמה. אין כזה דבר שמלאך מופיע בכלים של העולם ההוא. אין כזה דבר. העולם העליון, יש לו זכות להישאר מלאך בעולם העליון. כשהוא יורד לעולם הזה, הוא מתלבש בבגדים של העולם הזה. אין כזה דבר שמופיע פה משהו בלי לבושים של העולם הזה. בנקודת הכניסה, בדלת הפתיחה לעולם הזה, יש כללים. הכלל הראשון הוא, תתלבש בכללים של העולם הזה. זאת אומרת, שכשמגיע מישהו מלמעלה ונכנס לעולם הזה, אם אני רואה אותו, את מה אני רואה? את הלבושים. כי זה הכלל, אי אפשר להיכנס לעולם הזה בלי מלבושים. הלאה. אומר רשב"י, בשעת הדנחתין לטאטה מתלבשי בלבושה דהי אלמה, ואילב מתלבשי בלבושה כגבנה דהי אלמה, אם הם לא היו מתלבשים בלבוש של העולם הזה, לא יחלין למייקם בהי אלמה ולא סביל לון אלמה. הם לא היו יכולים להיכנס לעולם, אבל יותר גרוע מזה, אם הם היו נכנסים לעולם, העולם הזה היה מתפוצץ. למה? כי בעולם הזה יש כללים של העולם הזה. אתה לא יכול להכניס משהו שהוא מחוץ לעולם הזה. אתה צריך, אתה יכול לקחת רעיון ששייך לאלמה דעתי. אתה יכול להכניס אותו לעולם הזה בתנאי אחד. שאתה עוטף אותו בלבוש שמתאים לעולם הזה. ואז כשהעולם הזה פוגש את הרעיון של האלמה דעתי הזה, הוא פוגש את המלבוש. המלבוש שייך לעולם הזה, אז בסדר. אז העולם יכול לסבול את זה. הלאה. והיא במלאכי כך. אם מה שאמרתי לכם אומר רשב"י נכון במלאכים, אז בתורה בעצמה, באורייתא, היא במלאכי כך, אורייתא, דברה להו. תורה היא דבר השם. אז התורה היא ברא את המלאכים. אז באורייתא דברה להו, הוא ברא על מין כולו, וקיימים בגינה, כולם קיימים מכוח התורה הקדושה. על אחת כמה וכמה, כיוון דנחתת להי אלמה, כיוון שהתורה ירדה לזה העולם, אילב דמתלבשה בהני לבושין, אם לא שהתורה הייתה מתלבשת במלבושים של העולם הזה, לא יחיל אלמה למי זו? העולם הזה לא היה יכול לסבול. מה? אם המלאך, המלאך הוא פריט שהוא תוצאה של דבר השם. אם המלאך כשהוא יורד לעולם הוא אחד, פרט אחד קטן. כשהוא יורד לעולם הזה, כיוון שהוא עובר מעולם לעולם, הוא צריך להתלבש. אז המקור שברא את הפריט הזה.
למה זה חיסרון?
מה זה חיסרון? קודם כל זה מציאות. זה מציאות. קודם כל זה מציאות. זה מה שחשוב. שתבין שמה שאתה פוגש פה, זה לא הדבר בעצמו. זה הלבושין שלו. אז אומר, רוצה רשב"י להוכיח את זה בהדרגה. אז הוא אומר, תשמע, כל מלאך שיורד לעולם הזה, אם אתה בתור בן אדם פוגש אותו, אתה פוגש לבוש של מלאך. אתה לא פוגש את הדבר בעצמו. אז אם זה נכון במלאך אחד, אז בוא תיקח את המקור של הכל. המקור של העולם. המקור של המלאכים. המקור של הכל. קח את המקור האינסופי, העליון, הבלתי גבולי. מבחינתנו, התורה שבכתב. רצון השם. קח את זה, ותוריד את זה פה לעולם. זה ודאי, שאם אתה פוגש את זה, אתה לא פוגש את זה. אתה פוגש את הלבוש של זה. זה חייב להיות ככה. אומר אבי, אם בבלאך זה ככה, ודאי שבתורה זה ככה. אז קודם כל, אנחנו בני האדם שפוגשים תורה ולומדים תורה ומתעסקים בתורה, קודם כל נשמות את הטעות הגדולה ביותר שיכולה להיות, שנחשוב שכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים את התורה במובן הפנימי, הרזי, האינסופי, האלוקי, המוחלט, אז אנחנו פוגשים לבושים. בטח בחלקי התורה שעוסקים בתכנים של דבר השם העתידי. זאת אומרת, יכול להיות שכשאני פוגש את הצד ההלכתי של התורה, אני פוגש תורה הרבה פחות מחוסה, הרבה פחות עטופה. אני פוגש הדרכה מעשית של התורה איך להתנהג בעולם הזה. גם אז יש בזה הרבה מדרגות והרבה הבנות. אבל בענייני אגדה, בענייני נסתר, בתכנים שנוגעים ישירות לדבר השם, כפי המגמה שהוא רוצה להיגלות בעולמו, זה ודאי אני לא פוגש את הדבר בעצמו. כי זה ודאי עטוף בסיפור. זה ודאי עטוף באגדה. זה ודאי עטוף בלבוש. וכשאני פוגש את הלבוש, אז אם אני חושב שפגשתי את הדבר בעצמו, אז אני טיפש. כך אתם רשבי. בוא נראה את ההמשך. בסדר? בוא נראה. אז אומר הרשבי כך, ואי במלאכי כך, הורית דברה להוברה על מין כולו, וקיימין בגינה על אחת כמה וכמה, כיוון דנחתת להי אלמה, כיוון שהתורה יורדת לזה העולם, אילב דמתלבשה בהני לבושין דהי אלמה, אם לא שתתלבש התורה במלבושים, לא יכיל אלמה למזבל. ועל דה, עכשיו אנחנו מבינים, היי סיפור דאורייתא, לבושה דאורייתא איהו. כל סיפור, כל אגדה, כל משהו שאני פוגש בתורה זה המלבוש. אומר רשבי רבותיי, מן דחשיב, דאהו לבושה, אותו לבוש, איהו אורייתא ממש, ולא אחרה, ולא משהו אחר, טיפח רוחי. טיפח רוחי של אותו טיפש, ולא יהיה לי חולקה באלמה דעתי, לא יהיה לי חלק לעולם הבא. רבותיי, המשפט הזה הוא משפט לא רק איזה כללה למי ש לא מבין, כן, לא יהיה לי חלק לעולם הבא, זה גם משפט שהוא תוצאה ישירה. הרי מה זה אלמה דעתי, רבותיי? מה זה העולם, העולם העתידי? מה זה? זה השלב שבו דבר השם מתגלה בשלמות. זה על מדעתי. אותו טיפש שפוגש את הסיפור שבתורה והוא חושב שזה התורה בעצמה, הוא בכלל לא יודע שיש משהו פנימי יותר בתורה. אז הוא באמת לא יגיע לעל מדעתי, כי מבחינתו הוא הגיע לעל מדעתי היום. זה לא סתם איזה משהו, ולא יהיה לו חלק לעולם הבא, זה עונש. זה באמת ככה, כי בן אדם שחושב שכל התורה מונחת לפניו היום, אז השאיפות שלו הם לא הלאה. אין איזה חזון רזי, חזון פנימי, שמתחבא בתוך הסיפור הזה. זה הדבר בעצמו. אז לא יהיה לו חלק לעולם הבא ותיפחוך. הלאה. בגין כך אמר דוד, בשל כך אומר דוד המלך עליו השלום, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. בוא, תגלה את עיניי, גל עיניי והביטה, את הנפלאות שבתורתך, את הפלאות, את הדברים הנסתרים. ודוד המלך מתכוון, ממשיך רשב"י, מה דתחות לבוש הדאורייתא? מה שמתחת ללבוש זה התור. תחזי אית לבושה דיתחזה לקלה ואינון טיפשין כתמה לברנש בלבושה דיתחזה לון שפירה לא מסתכלים יתיר, אותם טיפשים לא מסתכלים מתחת ללבוש. חשיבו, הם חושבים, דאהו לבושה גופה. זה הדבר בעצמו. ממשיך רבותיי רשב"י עוד קומה ואומר, אבל יש מדרגות. נכון שהמלבוש הוא המלבוש לגוף, אבל האם הגוף זה הנפלאות שבתורתך? לא. נכון שהגוף ביחס ללבוש הוא העצם ביחס לכיסוי, נכון. אבל כשאני מחפש מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולמו, אני מחפש את מה? את הגוף? או את הנשמתה של הגוף? את הפנים של הגוף? יש עוד קומה, לפנים קומה, לפנים קומה. מה זה אותו דבר?
זה אותו דבר, זה רק להמשיך את המשל הלאה. יש אין סוף.
אז זה אותו דבר? רגע, 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 זה אותו דבר?
נקרא לזה לבוש, גם הגוף הוא לבוש של, וגם זה הוא לבוש של.
רגע, רגע, זה לא אותו דבר, הרב צח, זה לא אותו דבר.
אני התכוונתי לומר, שכשמדברים על אדם, אז לא נכון להגיד מה. הגוף זה לא אותו, יש גם נשמה. בסדר, זה היה רק משל של הדברים. מתכוון למה, יש לבוש, 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 לבוש.
אני לא מסיק
את זה בגלל שבן אדם ידוע לנו שהלבוש שלו זה לא הדבר היחיד שמחסן, אלא
הגוף.
זה רק
משל. אבל
יכול להיות שאצל
רגע, רגע, רגע.
הגוף זה העצם עצמו, ואין אחרי זה עוד משהו.
רגע, אבל יש הרבה טיפשים כלשונו, שטיפח רוחם, שהם מתרכזים בגוף כנשמה. זה הטעות. תכף אנחנו נקשור את הדברים להגדה והלכה, לפילי פלאות. יש אנשים שמתרכזים בגוף כנשמה, כמרכז. נכון, הם לא נעצרים בלבוש, אבל כשהם מגיעים לגוף, הם טוענים שהם הגיעו לנשמה. בואו נמשיך עוד צעד אחד הלאה. יש אנשים, רגע!
יש שלושה חלקים. זה יכול להתפתח, אני יכול...
מצוין! מצוין, אתה מכוון להמשך. מצוין. אומר הרשב"י, זה לא שיש לבוש וגוף, ומחדש רשב"י שיש גם נשמתה. יש גם נשמתה לנשמתה. אז רשב"י פה מביא ארבע קומות. לבוש גוף, נשמה לגוף, ונשמה לנשמה. במובן, גם זה המדרגות הן אינסופיות. אבל אומר הרב, אומר הרשב"י לא. זה ככה, שיש לבושין, והפגישה שלי כשאני לא מתורה היא תמיד עם הכיסויים. כל אחד במדרגתו הוא. אבל אני צריך להתרגל להבין שכשהתורה מבטא את רצון השם, תמיד יהיה בניסתר. תמיד יהיה ברעיונות גנוזים, רזיים, פנימיים, שהם פנימה. ולאט לאט לאט הם מאירים את המציאות, כן. כפנים יותר, נכון. אבל ההתרגלות שלנו היא לזה שכשאני פגשתי, מה שפגשתי יש לפנים ממנו. וכשאני הגעתי פנימה, מה שפגשתי יש לפנים ממנו. כי זה חייב להיות כך. זה ההתרגלות שרשב"י רוצה לחנך אותנו אליה. זה חייב להיות שדבר השם הוא הפנים של הפנים של הפנים שלעולם לא יתפס כולו, כי הוא נגמר במקור האינסופי העליון שהוא מבחינתנו למעלה. מעל כל הבנה, הוא למעלה מכל היגיון וסכת. זה המקור הראשוני הזה שהוא תורה שבכתב. זה התורה, תורה וקדוש ברוך הוא, זה אחד. זה אחד. אני פוגש תורה. תורה זה התפיסה שלי, זה הלבוש של הבנות פנימיות יותר. זה הלבוש של הבנות פנימיות יותר. זאת אומרת שבעצם במשך הדורות, היו שלבים, היו תקופות שיכלו חלקי התורה, איזה חלקי תורה יכלו להילמד, תלוי איזה תכנים של תורה יכולים להתגלות בפועל. עכשיו אני חוזר להבדל בין גלות לגאולה. בתקופת הגלות שדבר השם לא יכל לקבל גילוי, כפי המגמה העתידית שהקדוש ברוך הוא רוצה, קרי שלמות בהופעה שלמה, חיה, מלאה, שמקיפה גם את הארץ וגם את המלכות וגם את הכל, אז תורה הייתה אותה תורה שמתרכזת בבית המדרש בהנחיה לחיים מעשיים. זה הייתה התורה. לא יכלו להתגלות חלקי תורה או תכני תורה שהם קשורים להופעה שלמה של רצון השם. הופעה שלמה של רצון השם יכולה להיות רק בדור עקבת הדמשיך. רק בדור של של גאולה. כי בדור של גאולה שבנו ארצה. בדור של גאולה אז כל דבר מעשי, ופה אני חוזר לשיעור הקודם ממש שלנו, כל דבר מעשי, מוריי ורבותיי, תובע, אם אתם זוכרים, דיברנו שבוע שעבר על היחס בין ההלכה והגדה, על היחס בין המעשה והנשמה שלו, נכון? אז אמרנו שמה? שכל החלק המעשי מתחיל להזדעזע ולשאול את הלמה. אם אני מצליח לחבר הלכה והגדה ביחד, אני מצליח להחיות את האגדה, את העולם המעשי. אם אני לא מצליח לחבר הלכה והגדה ביחד, מתפתחת מחלה. איזה מחלה? שהחוק, החוקיות שבתורה, הצד המעשי שבתורה, הוא לא מספיק מחיה. הוא לא מספיק מאיר. ודאי שלא. כי בדור עקבתא דמשיחא, הדור שואף לחפש את הקשר שבין איך שאני חי לבין החזון הכללי שאליו אני הולך. חייב להיות ככה. והרשבי, מה שרשבי עשה, למה זה יום של קפיצה? למה זה יום של זינוק קדימה? כי רשבי לקח את הנגלה, ובכתיבה של הנגלה הוא אמר, הדור מטפס. הדור עכשיו מתאים, הדור עכשיו בשל לרמות גדולות יותר של גילוי רצון השם. הדור בשל ומתאים לקלוט, להגות בעניינים פנימיים שעד היום הם לא היו. אז הוא לקח את הסיפור ופתח אותו, כתב אותו מבחינתנו. אם נתבלבל ונחשוב שהסיפור הוא התורה, ברשב"י ומחזיר אותנו לאמת. כל מה שאתה פוגש בתורה זה לבושים. ויש לבוש, מדרגה ראשונה, ויש קוף, מדרגה שנייה, ויש נשמה לגוף, מדרגה שלישית, ויש נשמה לנשמה. שזה בעצם מבחינתנו כבר הדבר הבלתי נתפס. בסדר? עוד בואו רק נמשיך את הפסקה, ואחרי זה נראה אם יש לנו שאלות. אומר רשבי, קצת אחרי החצי, טיפשין דה אלמה, לא מסתכלי אלא בהו לבושה, דאי הוא סיפור דאורייתא, ולא יד יתיר, הם לא יודעים יותר, ולא מסתכלי במה דאי הוא תחות ההוא לבושה. הם לא מסתכלים מתחת ללבוש. אינון דייד אין יתיר, אלה שיודעים יותר. ובהקשר שלנו בתי המדרש שזוכים לעסוק בזה, דייד אין יתיר, לא מסתכלים בלבושה אלא בגופה, דיותחותה ולבושה. חכימין, החכמים, חכימין, עבדי דמלכה אילה אינון, דקיימו בתורה דסיני, אלה שהם מסתכלים עוד יותר פנימה, לא מסתכלי, גם לא בגוף, אלא בנשמתה. דהי עיקרה דקולה אורייתא ממש. ולהלמה דעתי, ולזימנה דעתי, לעתיד לבוא, זמינין להסתכלה בנשמתה דנשמתה דאורייתא. בפנים של הפנים של הפנים העתיד. אז מוריי ורבותיי, למה אלמה דעתי זה נשמתה דנשמתה? למה? כי אלמה דעתי, העולם הבא, זה הזמן שבו רצון השם יתגלה בשלמותו. זה הפנים של הפנים של הפנים. זה המגמה של המגמה של המגמה. קצת לפני, זה נשמתה. זה הפנים, לא השלם לגמרי, אבל זה הפנים, זה המגמה, זה הכיוון. קצת חוצה מזה, זה הגוף, שהוא הדבר בעצמו, אבל עדיין לא המגמה של הדבר בעצמו. והמבחוץ, זה הלבוש. אז עכשיו לשאלתנו רבותיי, מה הקשר המיוחד בין עקבתא דמשיחא לתורת הנסתר? תורת הנסתר, עוד שנייה, תורת הנסתר זה התוכן של התורה שעוסק במגמה. הוא חייב להיות עטוף בסיפורים ואגדות, כדי לא לחשוף אותו לפני הזמן. אבל כשאני מגיע לתור עקבתא דמשיחא, כשאני מגיע לדור שבו ישנה תביעה ללחלוכית, לנשמה, לא לכלים ומסגרות, אלא לפנים. אז בכל השיעורים האחרונים דיברנו על הסיבות להשתלשלות, למה נוצר הפירוד. רשב"י כציון דרך מרכזי אמר, אני כותב, אני מטביע מדרגה חדשה בגילוי הזה. אני לוקח את הניסתר וכותב אותו, כי עדיין הוא לבוש, עדיין הוא עטוף, עדיין הוא מכוסה, אבל הוא כבר כתוב. הוא כבר זמין לכולם, הוא כבר כולם שייכים אליו יותר. בהקשר שלנו, מוריי ורבותיי, בית המדרש, כן? הצורך להתעסק בכל חלקי התורה השונים. שזה, היום הדילול הזה, הוא הקפיצה למדרגה חדשה שלו. של זה שהדור שלנו הוא בשל יותר. הוא שייך יותר לתורה חיה. לתורה עם נשמה. תורה שלוקחת את הסיפור, את האגדה, את הלבוש, ופוצחת אותו. ונותנת עומק בהבנה של הכלים. אם אנחנו נשארים עם עולם ההלכה, העולם מתגלגל לעולם של מאיסה בחוקיות. מאיסת החוקיות, כמו שלמדנו שיעור שעבר, זו מאיסה במסגרת הנקודתית, הטכנית, שאומרת לי מה לעשות, אבל לא אומרת לי לאן אני הולך. ולכן הקשר בין עולם הניסתר לדור עקבתא דמשיחא הוא מובהק. כי בלי עקבתא דמשיחא, בלי אפשרות לגלות שם שמיים בצורה יותר שלמה, אז הנשמה של הדברים עוד לא יוצאת החוצה. אז אנחנו נשארים בהלכה בלבד. כן, ניסי. זה לא מתאים כרונולוגית ככה. זה נכון, אבל הדברים האלה הולכים וצוברים. אני לא מסביר פה הסביר רק כרונולוגי. אני אומר, מה הכתיבה ממעבר מעולם של לא כתוב, רק בעל פה, אתה לא רשאי לכתוב, לשלב של כתוב. מה זה עשה? מה המשמעות הפנימית של זה היום? ההתעסקות בענייני אגדה, כשרשב"י הוא כבר כתב אותה, אולי אתה אומר עוד עשרות דורות לפני ועוד לפני, ועוד היה גלות באמצע, אז מה? אז מה? זה ציון דרך של עלייה, התקרבות, התבשלות. יכול להיות שמבחינת הדורות אחרי שהדבר הזה נכתב, צריכים לעבור עוד 15 דורות עד שהמציאות מסוגלת להכיל את הדבר הזה. וגם היום, כשאתה מדבר על ההדרכה המעשית לנו לגדול בתורה, אז קודם כל ההדרכה היא מלא כרסך בניגלה, בשעס ופוסקים, ואחר כך תיכנס פנים. וכשאנחנו נכנסים לענייני האמונה, לענייני האגדה, אנחנו נכנסים אליהם מכיוון שאנחנו מבינים שענייני האגדה הם המעטפת של תכני התורה שבדור הזה ראוי ללמוד אותם. ורשב"י עשה איזה קפיצת דרך מאוד משמעותית בכתיבה של הדברים האלה.
למה
דור
שקשור יותר לעולם מעשה, לעולם לתורה החיה,
כי זה לא מספיק לו. זה לא מספיק לו. אנחנו נראה את זה שבוע הבא, בזאת השם, את המשל המים והאוכל. זה לא מספיק לו. אתה יכול להגיע לבן אדם שהוא מלא, 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 מלא אוכל. הוא מלא אוכל. אבל הוא מת. ממה הוא מת? תאר לעצמך, אני נותן לך עכשיו אוכל בכמויות. קח שבוע, תאכל אוכל בלי סוף, רק אל תשתה. אתה תסתדר. לא אותך, תסתדר או לא תסתדר? לא תסתדר. למה לא תסתדר? כי הגוף מת אם הוא מקבל אוכל. חסרה פה מילה אחת במשפט הזה. הגוף מת אם הוא מקבל רק אוכל. והחלק המעשי של התורה, החלק ההלכתי, זה הבשר. זה מה לעשות. אבל מה מאפשר את ההיספגות של הבשר, של הלחם, של האוכל, בתוך הנימים הקטנטנים של הגוף, של הנפש? מה מאפשר את זה? מה הופך דבר ממצב צבירה מוצק למצב צבירה נוזלי, לזה שהוא יהיה מסוגל להיספק בתוך זה, ואז בן אדם מרגיש חזק. אם בן אדם צם שבוע והוא מתחיל לאכול, אוכל, 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 מה, הוא פתאום מרגיש חזק? לא. איך הוא מרגיש? רע. אבל הוא לא אכל שבוע. אז למה זה לא הפתרון? כי זה לא הבעיה. אם תיקח רק את זה, רק את זה, אתה הורג אותו. שימו לב, הדבר שאמור להחיות אותך, הורג אותך. זה דיברנו על זה פעם קודם. אם אתה לוקח אדם, בשלב עקבת הדמשיכה, בשלב שבו הצימאון למפגש עם דבר השם השלם, לא הנקודתי, הוא, אתה מחכה לאיזה חזון גדול, לאיזה תורה שלמה, ואתה פוגש איזה משהו קטן, מצ'וקמק, לא הגיוני, אתה אומר, מה? זה התורה? אני לא יכול. הוא בועט, הוא לא יכול, זה הורג אותו. הוא בשל למשהו ענק. תן לו משהו ענק, תן לו משנה גדולה, תן לו חיים גדולים. שלא נתבלבל, החיים הגדולים בנויים מתרי"ג מצוות. הם בנויים מהמון המון המון פרטים. ואם בן אדם יחיה באיזה אידיאל גדול גדול גדול, והוא לא יקפיד קלה כבחמורה, הוא לא יגיע לעלמא דעתי. כי זה הולך ביחד. אבל תן לו את זה. תן לו את הגובה הזה. תן לו את הגודל הזה. תרטיב לו את כל העולם המעשי. קח את הנשמה ותחיה את עולם המעשה. זה בדיוק דור עקבתא דמשיחא. ואת זה יכול, החלק התורני שיכול להחיות את העולם המעשי, זה רק ענייני אגדה. זה רק החזון. זה רק הנשמה. הגוף הוא דבר יבש. בטח הלבוש של הגוף הוא דבר יבש. זה המיוחדות של רשב"י. לכן ל"ג בעומר זה יום הדילולה. זה הקפיצת המדרגה הגדולה שאנחנו זוכים לה. הגם שאנחנו מצליחים לטעום פירורים משולחן גבוה, ביכולת להבין בכלל את הדברים. אז זאת השם, פלל הקדוש ברוך הוא שנזכה להתעמק יותר ויותר בחיבור המיוחד הזה שבין הלכה והגדה, ולתת את המענה המתאים לדור עקבת עד המשיכה.